פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת השבוע היא בעלותך, אבל אנחנו בשבוע היינו בסימן ויהי בנסוע אהרון, שבוע קשה, לאחר שנה של ההנהגה, הסתלק מאיתנו מרן הגאון רב גרשון אדלשטיין.
יעקב, דווקא בעלותך גם מתאים ממה שרשי אומר שלא שינה לאהרון. כן, שלא שינה, יודע. אותה הדלקה כל הזמן, לא שינה. יש אגב וורט יפה של השפת אמת שאומר, מה יעלה לדעת שאהרון לא שינה? אומר, הוא לא השתנה, התפקיד לא שינה אותו. וכשהתפקיד משנה אותך, אתה גם משנה את הפעולה שלך. זה ממש רב גרשון.
אני אזכיר בקשר לכך עוד משהו. כאשר אהרון קוטלר הלך לעולמו, הרבי ביסטמר, שלא היה בדיוק באותו זרם איתו, הספיד אותו ואמר לו, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כי רב אהרון קוטלר פתח ישיבת לייקבוד בלי שום לשנות, ואתה יודע מה? אם כבר התחלנו בזווית הזאת, אני רוצה לעשות קפיצה למה שרציתי לדבר איתך באמצע
התוכנית. וראיתי, אני נכנס ככה תוך כדי, ראיתי גם ששמת כותרת יפה בטור שלך, מאוד אהבתי, עבודת הגרשוני. וגם בדיוק ככה בפרשיות השבוע.
אבל אתה יודע,
ממש.
יופי, אתה יודע שהנושא הזה של להגיד שבחו של רב גרשון שלא שינה, אתה יודע איפה ראינו את זה? ראינו את זה בנושא שהוא קצת היה שנוי מחלוקת ציבורית, אבל רב גרשון הלך על זה עד הסוף. הרי כבר כולנו יודעים שרב גרשון לא היה איש מלחמות, היה איש בטרן ומתון, כולנו יודעים מה שהוא עשה בפונוביץ', הוא עזב את האולם, אבל כשהגיע הדרך לא לשנות, הוא היה מאוד מאוד תקיף. אתה זוכר את מתווה בלזה שדיברנו עליו בלי סוף בתוכניות האלה?
אני, יש לי סיפור ככה מתוך החדר שם, אם את תשלים, אני אחר כך...
לא, תספר.
לא, אני אומר שאז יצא לי אז שישבתי עם נתניהו כשעלה המתווה הזה, וכולם די זלזלו, זאת אומרת, בסביבתו אמרו, בסוף החרדים רבים ומסתדרים. ואז הוא תפס, אומר, אתם לא מבינים על מה מדובר, אני היה לי אבא כזה בן 100, שהוא היה אדם מקרוי איש עקרונות, תדעו מכל האנשים, הוא היה איש עקרונות, בדיוק כמו הרב הזה שם, ראש ישיבה, הרב אדלשטיין, הרב גרשון, כך הוא אמר הרב גרשון, והוא היה אדם ששומע ומקבל, אבל עד שהוא ננעל, כשהוא ננעל והחליט משהו, אי אפשר להזיז אותו. כשהוא מחליט שזה העיקרון שלו, בולדוזר לא יזיז אותו. כן, אז עכשיו אפשר לשכנע אותו, זה אנשים שאפשר לשכנע, אבל ברגע שהוא יחליט, נגמר הסיפור.
אוקיי, זה ניתוח
פסיכולוגי. וזו הייתה הגדרה די קולעת של מישהו שהציץ לרגע וזיהה אותו.
נכון, אבל אני רואה את זה בזווית אחרת, אבי. זה נכון, אנשים בגיל מבוגר ננעלים על משהו ולא זזים, אבל פה זה היה אחרת. בואו נספר רק למאזינים בקצרה שלא יחשבו שאנחנו מדברים פה בסינית. ובלז היה רעיון שתתים יקבלו תקציבים מוגברים תמורת לימודי ליבה. בלז רצו ללכת על זה, רב גרשון קם ואמר, אם אתם הולכים אני מפרק את יהדות התורה. הוא אמר, זה לא יהיה במשמרת שלי. רב גרשון, כמה שהיה וטרן ומתום, יש הרבה דוגמאות לזה, אבל כשזה הגיע לא לשנות, אבי, דיברת על הלא לשנות, לא לשנות ממורשת אבות, הוא היה מוכן ללכת פה על הכל, כולל פירוק יהדות התורה, כולל התרסקות של אחת המפלגות על אחוז החסימה, ועל זה אני חוזר ואומר, להגיד שבחו של רב גרשון שלא שינה, ואני אוסיף עוד משהו שלא רק איים.
אתה יודע עוד משהו שככה בשביל הדעה, ואחר כך תוסיף ברשותך, שכשאז אמרו לו, אבל הימין יאבד את השלטון, אז הוא אמר, אני נגיד את זה בשפה שלנו, אתם מבלבלתם. מה המטרה ומה האמצעי? המטרה היא, אנחנו צריכים בשביל לשמור על עולם הישיבות, ולשמור על עולם התורה, כפי שקיבלנו אותו. האמצעי זה להיות בשלטון. אבל אם אנחנו בשביל האמצעי להיות בשלטון, נמכור את המטרה, אז מה, אז הכל מתהפך. אז לא נהיה בשלטון. אבל אנחנו לא נשנה איך שהוא ראה בתפיסה שלו. לא נשנה כמלוא הנימה, מהדרך שאותה קיבלנו, אנחנו צריכים להעביר הלאה.
אבל היה עוד
משהו. גישה מעניינת.
כן, נכון, אבל תראה את הפרקטיות שלו, לא סתם אמר להם לא, הם אמרו לו, המוסדות במצוקה, עלולים להתמוטט, הוא אומר, תראו, אחרי ממשלת שמאל כל כך גרועה עם ערבים, תבואו ממשלת ימין, אנחנו נהיה שם, וכשנהיה שם, נדרוש להעלות את תקציב תלמודי התורה, ואכן כך עשו, כולנו רואים את הגידול הגדול הזה, אני לא חושב שבלז, כי יקבלו עכשיו מה שהם היו מקבלים במתווה הקודם, אבל זה הגישה שרב גרשון.
ראיתי שכתב שיקבלו חצי ממה שהיו מקבלים.
חצי, לפני כן הם קיבלו שליש ממה שהם יקבלו.
אגב, הרב שח בשעתו, אתה זוכר, אתה בטח זוכר יותר טוב ממני, הרב שח אחרי המהפך, כשרצו להשוות בשעתו את התקציבים ל-100%, אז הוא אמר שאף פעם אסור שיהיה 100%, כי כשיש לך 100%, אז אתה שוכח שיש לך עקרונות לעמוד עליהם, ולוקחים ממך קצת את הכסף, אתה מתקפל. כשאתה יודע שאתה תלוי גם בנדיבים, ובלאסוף כסף, ובהורים, ובסייעתא דשמיא, אז אתה זוכר לעמוד על העקרונות שלך. רואים את זה קורה, אגב, פעם אחר פעם. טוב, לא ניכנס, אגב, זה היה ויכוח עם אדמו"ר מבלז, אנחנו קטונו מלהיכנס, נכניס את ראשינו בנערים, אבל אנחנו רואים מזווית הראייה שלו, איך הוא ראה את זה, כן.
אני לא אכנס כמובן למחלוקת, אז זה לא מענייננו. הרב שך, אתה זוכר את המהות שלו. אני חושב שרב גרשון המשיך אותו בהרבה מאוד דברים, תוך דילוג על אלה שחלק גדול מאחריו. שניהם היו כמובן ראשי ישיבת פונוביץ', לא היה לנו באמצע עוד אחד, היו ראשי ישיבות אחרים. אבל מה שאני ראיתי בשניהם, זה את העובדה, א', שדלת פתוחה, אתה לא צריך לעבור דרך שום חצר כדי להיכנס. אתה הגדרת את זה פעם, רואים את הקולות. מי שיש לו שאלה, דופק בדלת, אם הרב פנוי כרגע הוא נכנס, הוא מדבר איתו, הוא מסביר את הצור בעריכות, בבהירות, לא במשפטים קצרים וחתומים, שאתה צריך אחר כך פירושים, וגם מדבר, ואתה יודע, הם ניתחו את הסוגיות הפוליטיות, אבי, כמו שהם ניתחו את הסוגיות בגמרה. לכן הדרך של הרב שך הייתה מאוד מאוד ברורה, כשהוא לא רצה ללכת עם השמאל, אז הוא נשא את נאום השפנים, הוא הסביר את עצמו מצוין. שרב גרשון הפעם גם כן אמר, לא ללכת עם השמאל, הוא גם הגדיר את עצמו. כשהוא אמר לא ללכת למתווה הזה, הוא הסביר את עצמו והכל היה ברור. ואני אומר לך, אנחנו מקווים שכמובן דור דור ודור שב, ולא אלמן ישראל, אבל נדמה לי שרב גרשון יחסר לנו הרבה מאוד זמן.
טוב, מעניין, אנחנו בואו לא נעסוק, כבר עסקנו בזה השבוע בשאלת היורשים וממשיכים, ראיתי שיתדגר כבר הביע את עמדתו, אתה יודע, כן. בואו ניתן לדברים להתגלגל, ונדבר באמת על דמותו של רב גרשון, ואני רוצה להתייחס גם לנקודות, דיברנו על ההיקשות שלו, מצד שני, שמעתי פעם הגדרה מאורי מקלב עליו, הוא אומר, הוא ייקש בוותרנות שלו, זאת אומרת, איפה שהוא חשב שזה לא עיקרון, אלא זה ויכוח של אגו, שזה אמצעי, הוא לא קידש על זה שום מאבק. גם, אני חושב שהסי, זה לא היה עם חוק הגיוס עכשיו. כי חוק הגיוס בסוף הסתדר. אתה יודע, זה בסוף התפיסה של הרב שטיינמן, שאומר צריך למשוך כאן זמן, לא יהיה כאן פתרון שהוא יפתור לנו את הבעיה הזאת לנצח. תמיד זה יצוף. צריך כל פעם לדחות את זה באמצעי אחר. אבל כשהיה דווקא על ה-600 מיליון שקל לאברכים ולישיבות, שזה לכאורה כסף שמגיע לאנשים שלו, אתה יודע, לילדים שלו, מה שנקרא, לתלמידים שלו, לאברכים, לבני הישיבות. אבל הוא זיהה את הלך הרוח של הרחוב, שזה יגרום לחילול השם בעיניים שלו, שאם החרדים אמנם יעמדו על מה שמגיע להם, מה שהובטח להם בהסכם, אבל זה יגרום לשנאה ברחוב, אז הוא אמר, פשוט הוא רע לוותר על זה, לא לקדש את זה למלחמה. ועוד באגודת ישראל באו בטענות, אמרו לדגל, מילא תשבו בצד ותשתקו, לא. הוא אמר להתקשר, להגיד לנתניהו, שאנחנו לא נקדש על זה מלחמה, ואנחנו נתפשר גם בלי זה. כי זו הייתה התפיסה, וזה, אני חושב, מבטא מאוד את התפיסה שלו, בעקרונות חינוכיים עד הסוף. אבל בכל מה שנוגע לאמצעי, אפילו על הקמח לתורה, כמה שאפשר להתפשר בשביל לא לגרום לכלול השם, לעשות את זה.
אני רואה את זה.
זה מאוד מעניין, לא ראינו את זה בדורות קודמים.
אני רואה את זה הרבה יותר עמוק.
הוא יפתח בדורו כשמואל בדורו.
אבי, אני רואה את זה הרבה יותר עמוק. זה לא רק ויתור, כי צריך לוותר בנושאים שלא אידיאולוגיים. אני חושב שבוויתור הזה יש המון טקטיקה. זה אומר ללכת צעד אחד אחורה, כדי ללכת שני צעדים קדימה. ובואו נחזור דווקא לנושא שאנחנו לא
ראיתי רגילים. מאול גדוי שמבית הבטור שזו גם הייתה הטקטיקה שלו שם.
בדיוק, אז הוא ויתר על האולם.
כמו הסבא לסלבודקה.
כן.
תפרוש מהאולם, תוותר, אבל אחר כך תיבנה. טוב,
זה מעניין. היום אנחנו רואים
שחל... אז תרחיב, רכשותך, תרחיב, כן.
אנחנו רואים ש... אגב, הבאתי את הדוגמה הזאת שהסבא מסלבודקה, שהיה את הביקוח על המוסר בישיבת כנסת בית יצחק, על שם הרב ספקטור, הוא פשוט לא התווכח. הוא לקח כמה תלמידים, הלך לאיזה בית מדרש אחר, בית כנסת, והקים שם את ישיבת סלבודקה. בסופו של דבר, הישיבה שלו הייתה הכי גדולה, ואני חושב שזה גם הרב גרשון בנושא הזה, הוא פרש אמנם מהאולם, ומהארון הקודש הפנטסטי הזה, אבל הישיבה שלו, אנחנו לא מחלקים פה ציונים, נחשבת מהגדולות, אולי הגדולה והחשובה ביותר, אני חושב שזה הייתה טקטיקה שלו גם פה.
הוא אמר פה... כמו ראיתי שגם לזה התייחסת, ואפשר להרחיב, כמו בחוק הגיוס אגב, שהוא חשב אז, אחרי עוד לפני הסיפור עם ליברמן, שצריך לקבל את המתווה, היום היו שמחים להעביר את המתווה הזה.
הלוואי.
היום כלום לא עובר, עברנו אחר כך 4 מערכות בחירות קשות, וממשלה קשה מאוד שקיצצה, הוא אמר, צריך לקבל את זה, קרה במיעוטו, ובוא נגיד גם כאן, כנראה שהוא חשב, אני ממשיך את הגישה שלך, שאם נתעקש על ה-600, אז גם הבסיס לא יהיה, הכל יקרוס בסוף, הממשלה הזאת תקרוס לתוך עצמה, בגלל הזעם הציבורי, וכל האש תהיה עלינו. זאת אומרת, הייתה לו הכרה בעצם במגבלות הכוח. גם כשאתה בקואליציה, תפסת מרובה לא תפסת, תכיר בזה שאתה מיעוט, תכיר בזה שיש כאן עדיין שמאל גם אם הוא באופוזיציה, שיודע לעשות את המאבקים שלו ואת ההפגנות שלו, ותתנהג בצניות. להתנהג בצניות.
יופי, אני אוסיף עוד משהו, לדעתי גם זה נובע מהגמרה. כל מי שלמד פעם סוגיה מסובכת, יודע מה הבעיה. יש לך המון המון פרטים, המון המון שיטות, אתה לא מוצא את הידיים ואת הרגליים, אבל גדולי תורה יודעים, קודם כל להתמקד בעיקר, מה לב הסוגיה, אחר כך נסתדר עם הקושיות של תוספות, נסתדר עם ראשונים, נסתדר, אבל מה לב הסוגיה, שבגלל שלמד את כל הסוגיות האלה, כולל סוגיית הגיוס, הוא הבין בדיוק איפה נמצאת הבעיה, הבעיה שהחילונים לעולם לא ירצו לוותר לנו, מה שאנחנו צריכים זה לנסות קצת להרוויח זמן והכל, הוא אומר, מכאן ואילך הניסוח הזה, הניסוח ההוא, אני ראיתי את זה גם ב-600 מיליון שהזכרת, אומר, בסוף נקבל את זה, בסוף השנה אנחנו נקבל, אבל מה העיקר כרגע? העיקר כרגע זה לשכח את מדורת השנאה שעלולה לשטוף אותנו. זה הגדול של גדולי ישראל, ראשי ישיבות במיוחד, שמסתכלים על התמונה הכוללת, מבודדים את כל רעשי הרקע, ומתמקדים ישר בעיקר. מה אתה אומר?
שמע, זה מעניין מה שאתה אומר, ואני רוצה להוסיף עוד משהו על האישיות שלו, אפרופו כשאתה אומר שהוא ידע לזהות את לב העניין, אני חושב שגם השאלות החינוכיות זה די מקביל לזה, שכשניגשו אליו הוא היה מנקה את כל, את כל העטיפות מסביב, זאת אומרת את העטיפה של החיידר היוקרתי או הסמינר, הוא היה נוגע, יורד לנפש הילד, ונותן את הפתרון, מתמקד בבעיה ונותן לה פתרון, ומסרב להתייחס לכל המסביב. זאת אומרת, מזהה את לב הבעיה, וזה אותו דבר כאן, אתה יודע, מה נפגע בעצמנו, שבעצם לא מקמים איתנו את ההסכמים, היוקרה החרדית תיפגע, לך ללב העניין, אתה לא רוצה עכשיו שיש שעשתה תהיה לך, לך ללב העניין, אתה לא רוצה עכשיו לגרום כאן לנשירה, או שהילד הזה ינשור. ובעניין הזה באמת היה לו את המיוחדות שלו, אני רוצה לשאול אותך יעקב, ושמע, בסופו של דבר, הוא רק שנה היה כאן לבד, אני לא חושב שיש תקדים כזה
להנהגה של שנה בלבד. יותר מזה, אבי, זה לא מדויק.
שנה בלבד, ואי אפשר להגיד שהוא לא הותיר את חותמו, אני חושב דווקא בשדה החינוכי, הוא הביא גישה שגם מי שיבוא אחר כך, יהיה לו קשה לסגת.
אבי, אני רוצה לעשות איזה תיקון, כי זה הרבה מדברים ככה, הוא לא היה שנה בהנהגה.
כי הוא היה גם רב חיים.
תסתכל רגע, בזמן, אחרי שרב שטיינמן נפטר, אז באופן טבעי, מרכז הכובד עבר למרן שר התורה, אבל שרב גרשון החליט משהו, זה מה שהיה. אתה זוכר את הסיפור של הקורונה?
כמו עם ביתד, עם המודעה ביתד שהייתה.
בוא נסביר בסינית, בוא נסביר לקוראים שלנו מה מדובר. דעתו של מרן שר התורה הייתה שצריך לפתוח את כל מוסדות התורה. רב גרשון חשב אחרת, ואנחנו כמובן לא ניכנס לחילוקי דעות בין גדולי ישראל, אבל הוא התקשר או שלח מישהו ליתד נאמן, ואמר להם, אתם לא מפרסמים את המכתב לפתוח את מוסדות התורה. יתד נאמן עבדו בהם בבוכה גדולה, אבל הם אמרו, שב ואל תעשה עדיף, אנחנו לא מסוגלים להכריע. זאת אומרת שכבר אז הוא היה בהנהגה, רק הוא לא ניצל אותה, רק כשהוא חשב שהיה צריך לעשות את זה. כבר אז הוא היה מנהיג.
וזה גם אפרופו ההתעקשות, זו גם הייתה הגדולה שלו. שים לב שכל מוקדי ההנהגה שהיו אצל אנשי, אפשר היום להגיד אצל אנשי רב אהרן לייב, נשארו אצלו, הוא לא זאת אומרת, כשהוא חשב שהנושאים האלה חשובים לו, אני אגיד לך, יתד נאמן, שזה בעצם השופר שלו, החינוך העצמוי, זה היה איש שלו, 100%, אפשר להגיד גם אפילו על מעייני הישועה, בית החולים בבני ברק, זאת אומרת, מוקדי הכוח בסוף, של דגל התורה, נשארו בשליטה שלו, והוא לא שחרר שם, זה לא שלא ניסו, הוא לא שחרר, הוא נתן גב לאנשים שנאמנים לו, והוא לא שחרר במקומות שהוא חשב, ששם הוא יכול להשפיע איפה שצריך. לדוגמה, הוא ילך לחור, הוא ילך אחורה. אתה זוכר אז כשהיה באיזושהי עיר, שהייתה מחלוקת מי יהיה מועמד מטעמם, אז הוא עזב ואמרו לו שרב חיים שדעתו שונה מדעתו, אז מבחינתו היה יהיה ראש עיר כזה או אחר, זה לא, זה מבחינתו אמצעי, לא עיקרון. העיקרון שיהיה שלום ואחווה בין הגדולים היה חשוב יותר. הוא עזב את הבית, אני חושב זה היה הביטוי הראשון לכך שהוא מקבל בעצם את בחרותו של רב חיים קניבס כשהיה צעיר ממנו. הוא עזב את הבית, הלך לרשב"ם, ואז הם תמכו בפינדרוס לרשות עיריית אלעד. אני חושב שזה היה אצלהם ביחד. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה.
כן, אביר, ראינו מה יצא מזה, כן.
כן. עכשיו, תראה, עכשיו, אבל כמו שאתה אמרת, כשהוא בא, והוא שחרר, אבל כשהוא ראה בסיפור של הקורונה, ועוד פעם הוא חשש לאותו גל שנאה, לא באמת הייתה מחלוקת, ועל השם שומעים אם צריך לפתוח, היה חשש על החילול השם.
זה הדרך של הרב שך, אבי, אתה יודע שהרב שך לא יתיר לבחורי שבות לצאת להפגנות, בשום נושא, לא על שבת, לא אפילו לא...
גם עכשיו הוא לא יתיר לצאת, הרי רצו לעשות הפגנת המיליון, ולעשות שהחרדים יהיו במקום אחר על העניין המשפטי, הוא אמר, אני שמעתי שהוא אמר, מה זה יתרום למידס של הבחורים שילכו לשם? אפרופו, יעקב, לגעת בנקודה. יכול להיות שזה יגרום לרפורמה להעביר איזה פסקת התגברות או משהו, אבל אתם מוציאים עכשיו רבבות בחורי ישיבות, יש תנו, נגיד אפילו ביטולה זו קיומה, וצריך לצאת. אבל מה זה יתרום למידס של הבחורים שמזדהו עם המסרים של יריב לוין? זה לרדת לנקודה, לשורש הנקודה, זאת אומרת, מה חשוב ומה תפל, מה עיקר ומה תפל.
ועל זה נאמר, מי ייתן לנו תמורתו, אבל מרוצים לנו שאנחנו חייבים לצאת פה לפרסומות, יישארו עמנו.
חזרנו מהפרסומות עם קצת היפוך תפקידים יעקב, כשהמראיינים הופכים למרואיינים. ואיתנו שניים שהשבוע הובילו את השידורים של היהדות החרדית, אפשר לומר, בצלאל כאן ואבי ממרן, ערב טוב לכם.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו רוצים קצת לספר למאזינים שלנו, מה זה אומר לרדיו חרדי, כשמקבלים הודעה בביפר או ב-SMS, כאחד מגדולי ישראל הלך לעולמו, מה עובר לך בראש באותו רגע, בצלאל? אני מדבר מבחינה מקצועית, חוץ מהצער.
שאני באותו רגע צריך לפתוח מיקרופון, לפתוח שידור, ולהתחיל להזיק את הציבור להתפלל, אם זה עוד בשלב שיש מה להתפלל, ולהיכנס לשידור שמתחיל, ואתה לא יודע מתי הוא נגמר, ובאיזשהו שלב אתה תחיל להתרגן ללוויה, ואבי ממרה נכנס לאולפן להמשיך את השידור הזה, ואבי בטח גם ידע לומר את זה, כמה אנחנו לצערנו מתורגלים בשידורים כגונדה.
רגע, אצלך זה נפל ממש בשעת השידור, נכון?
לא, חצי שעה.
בין 8-9, חצי שעה אחרי.
9:30.
ומה, אתה מסתובב תמיד עם איזה בוקסה כזאת, שאתה יכול לפתוח מיידית ולהתחיל לדבר?
א', זה הולך. א', יש משהו כזה, ב', עוד הייתי בבית, מול המיקרופון, באותו רגע פתחתי מיקרופון.
אבל אני רוצה לגעת בנושא קצת אחרי. תראה, מצד אחד, כל שתי דקות מגיע עדכון, המדדים ירדו, החייאה, ואומרים שמה ישראל. איפה הגבול עובר בין קריאה לבקשת החמים ותחנונים, לבין איזושהי, איך אני אגדיר איזה סוג של פלישה לפרטיות, אם חליל אחד מקרובי משפחתי היה בשלבי גסיסה, לא הייתי רוצה שכל עם ישראל ידע באותו רגע בדיוק מה המצב, מדדים ירדו, החילו החייאה.
אבל אני חושב שכשגדול בישראל, לא חושב שזה פלישה, כשגדול בישראל נמצא במצב חירום, ולעיתים גם ברגעיו האחרונים, הדבר הנכון הוא שכל עם ישראל יצטרף לתפילות, כי תפילות עוזרות, וראינו אצל כמה מגדולי ישראל שהדרמות האלה החזירו אותם לחיים. זו החובה שלנו
כיהודים. אני רוצה לדעת.
ובוא נצרף גם, נמצא איתנו כעת אבי ממרן, גם כן נכנס לאולפן.
ערב טוב.
ערב טוב. אבי, אתה בירושלים. אבי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אולי הכל הכי מזוהה לצערנו עם הלוויות של הציבור, של מנהיגי הדור החרדיים בשנים האחרונות, אבל יש תחושה פתאום שהכל מגיע במסה כזאת בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואתה לא מוצא את עצמך שאתה צריך ככה להדליק את עצמך כל פעם מחדש, ואיזשהו סוג של מלאכותיות, איך מביאים את כל העוצמות והאנרגיות לאותו רגע, כשזה כבר קורה באמת במרווחים לא נורמליים, של כל כמה חודשים להרים שידור כזה.
כן, אז קודם כל, באמת, אני עוד שידרתי את הלוויית הרב שך.
בכל הנשמה.
כן, ומאז באמת לצערנו את כל גדולי ישראל, ספרדים, אשכנזים, חסידים, אדמו"רים.
אגב, אתה זוכר לגבי, אני חייב לעצור אותך, אתה זוכר לגבי הרב שך שיצאו איזה שמועות שהוא הלך לעולמו, והם התבררו כנכונות רק אחרי יומיים?
אני זוכר שבשבועיים לפני שהרב שך נפטר, שהוא נפטר ביום חמישי בלילה, הלוויה הייתה ביום שישי, בשבועיים שלפני, היה איזה פעמיים או שלוש שיצא הודעה של שמע ישראל, והרב שך נפטר, וזה התברר כלא נכון, ואז עוד פעם, כי היה לו באמת שבועיים של כסיסה כזאת, או עליות ומורדות ממצב קריטי כזה, אז זה לא היה עוד את העידן של הוואטסאפים וה... תמונות מתוך חדר
הטיפול נמרץ. גם הקולות לא היו אז מתוך החדר.
אני רוצה לספר חברים, אני רוצה לספר חוויה אישית, אז אני הייתי באותה תקופה עורך בקו עיתון לודתית, זה היה ביום רביעי, אנחנו הולכים לסגור עיתון, פתאום מקבלים הודעה, מרן הרב שך איננו, אנחנו משנים את עמוד השער, מתארגנים, ואז מגיע טלפון שהוא עדיין בחיים חיותו, אני מניח שאם היה לנו רדיו בשידור חי כמו היום, הדברים האלה היו קצת שונים, היינו יודעים יותר טוב.
קודם כל זה באמת דבר דרמטי ברדיו, לפני שמכריזים זה צריך להיות באמת ודאי ובדוק וסופי.
ועדיף להמתין עוד כמה דקות.
ועדיף להמתין עדיף
חמש דקות. גם אם נאבד את הראשוניות.
אין פה עניין של ראשוניות, הזהירות פה היא מעל הכל.
עד שאין אחד מבני המשפחה המובהקים, הקרובים, שמאשר ואומר ברוך דיין האמת, או אישור סופי, לא יוצאים עם זה ברדיו, כי זה לא עיתון שיש לך כמה שעות להחליף עמוד, לערוך, להחליט, אמרת את זה, איך אתה חוזר בך אחרי זה? מה? אז זה קודם כל במידת הזהירות, ואני לא חושב, אבי, לשאלתך שצריך לבוא להטעין אנרגיות, כי התפקיד שלנו זה לא להטעין, או להכניס אנרגיות, או להוביל. אני חושב שהתפקיד שלנו זה להעביר את זה אותנטי כמו שזה, איך שזה. ההספדים עושים את שלהם, ההמון עושה את שלו, המרוינים עושים את שלהם. תפקידך רק להיות הבמה, רק להיות
אבי, לפעמים זה לא ככה. אני אתן לך דוגמה, שאתה היית מאוד קרוב אל האישית, אתה גם שידרת את הפטירה של מרן הרב עובדיה, אנחנו יודעים כמה שהיית מקושר אליו. איך אתה מונע מההרגשות שלך להשתלט על המיקרופון ולאבד קצת מהמקצועיות, כי הרב עובדיה, אני יודע, מבחינתך היה כמו אבא. אתה יושב מול המיקרופון, מה אתה בוכה שם, מה אתה עוצר את הדמעות, אני מזכיר בכוונת הדמעות שאתה רואה את זה, כדי שהיית מאוד קשור אליו.
נכון, זו הדוגמה היחידה שבה באמת היה קשה להתגבר על הרגשות הפנימיים, זה באמת הדוגמה היחידה לא הצלחתי להיות נטו מקצועי, וכשנצא מנהל בית החולים הדסה ואמר בצער רב, אנחנו מודים על פטירתו של הרב עובדיה, עצרתי את השידור, לא הצלחתי לדבר, 5 דקות לא יצאו לי מילים מהפה, אני חושב שגם היו לי דמעות מאחורי הקלעים, ורק אז התאפסתי על עצמי ואמרתי, יש לך עכשיו איזה 1,000,000 מאזינים בכל העולם, וזה הכלי שכרגע מעביר את ההלוויה לארגנטינה ולברזיל ולבני ברק ולנהריה, ואתה צריך להתאפס ולעשות את מלאכתך. אז הדחקתי באמת את כל הקשר האישי והרגשות לאיזשהו פינה, והשתדלתי כל הזמן להצמד לשידור, ומה עכשיו קורה, ומי מארגן את הלוויה, ואיזה ספדים, ומי מספיד, ולאן הולכים, ומה עושים, ומה המשטרה מבקשת להודיע.
וזהו, ובנקודה הזו,
רוצה לשאול אותך.
רגע, בנקודה הזו, אני בלתי מתחבר למה שאומר אבי, כי השידור הזה הוא לא רק להודיע לפטירה, ולראיין מקורבים, ולפקוד, ולעשות את האווירה של האבל, בסוף, אנחנו כרדיו, כגוף תקשורת משודר, אנחנו הכלי היחיד שאמור לשנע את ההמונים להלוויה ההמונית, של לא משנה מי מגדולי ישראל. אין עיתון שיכול להדריך אותך עכשיו מאיפה יוצאים אוטובוסים ומתי הם יחזרו, וכל התהליך הזה יכול להיעשות אך ורק על ידי כלי תקשורת כמו הרדיו, כמו הכל חי.
אני אתן לך דוגמה, הנה הבת שלי רצתה לצאת כאן מרחובות מהתיכון, ואז אתה בדיוק אמרת באותו רגע שיש שטלים שלוקחים מהרכבת לתל אביב לבני ברק, ולפי זה בנו את המסלול.
וזה התפקיד המאוד מרכזי שלנו בכל היום הקשה הזה.
ואני רוצה לשאול אותך מעבר לתפקיד הזה, ולדלק, כי בסוף גם זמננו קצר טוב, אתם יודעים מה זה זמן שידור יותר מאיתנו, אתם כאן יום יום. אני רוצה לדלג הלאה, כשהם פותחים את המהדורות ביום שאחרי, והנהלת רדיו כל חי מחליטה, מקבלת על עצמת ההחלטה, לא לעסוק בשאלת הממשיך, כן, היורש של הגאון רבי גרשון אדלשטיין, תן למאזינים, לא נעסוק בזה כאן, כן, אנחנו מכבדים את ההחלטה הזו.
נעסוק בשיקול, תסביר לנו את השיקולים, למה לא לעסוק?
שמאחורי...
שעה שאנחנו יודעים שאחד העיתונים כבר נתן רמז בכיוון.
אני לא יודע, לא יודע איך אבי, אני פשוט לא מבין בדברים האלה.
אתה אומר, זה אוקיי, אבי?
אני חושב שמי שמחליט מי הוא גדול הדור הבא, זה הציבור. לא רדיו, לא עיתון. ראינו את זה בהיסטוריה, שגם עיתונים גדולים וחשובים סימנו משהו, והמציאות הוכיחה ההפך. אז אנחנו ברדיו, אנחנו זה אלה...
מה זה הציבור? אני רוצה להבין מה זה הציבור. אנחנו אולי דווקא כמובילי דעת ציבור, צריכים לחוות את דעתנו?
יש, ברוך השם, בלי עין הרע, 200,000 בני אדם חרדים, גברים ונשים, שיש להם רבנים, חסיד ויז'ניץ, אדמור שלו זה אדמור מויז'ניץ, וחסיד בלז, אדמור שלו זה אדמור מבלז. ואברך ליטאי שהיה לו מנהיג שקראו לו רב גרשון אדלשטיין, ומחר יהיה לו שאלה קריטית שהוא רוצה להיכנס לגדול לדור ולשאול, אנחנו נדע לאן הוא נכנס, יעקב. בין אם ברדיו יגידו ככה, ובין אם ברדיו יגידו אחרת, בין אם בעיתון יהיה כתוב, יש משהו מאוד רוחני ורגשי עמוק שמקשר, שמקשר בין אנשים.
לא דיברנו על זה לפני, ו...
הקדוש ברוך הוא שוטל בכל דור את המנהיגים שלו, אבי.
אבל איך הציבור מכיר אותה?
ויש כאן אמירה, יעקב, יש כאן אמירה של קטון, קטון הוא מלהחליט לציבור.
אני יודע, אבל אני שואל איך הציבור מרגיש את זה. זה נכון.
אני חושב שהעיסוק בזה גם מוריד את הערך האדיר הזה שנקרא גדול בישראל.
ואמונת חכמים.
כן, כי בוא, את אותו דיון יכולים לעשות בתקופת הרמב״ם, ובתקופת, לא יודע, משה רבינו. מי, מה, מי קבע, מי אמר, איך אמר, בוא, תנו, יש כמו שאומרים, להבדיל בעולם המסחר, כוחות השוק עושים את שלהם.
ההגדרה שלי היא אחרת, יש וקום, והוקום אף פעם לא נשאר ריק, והקדוש ברוך הוא שוטל בכל דור ודור את מנהיגיו, תנו לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה הזאת.
וגם אם יש בסוף אחד מגדולי הדור מחר, שהוא יהיה מוביל בתחום מסוים, היעלה על הדעת שאנחנו נמעיט ברכו של זקן מגדולי הדור אחר, מי על מה אנחנו לבלרים, מה אנחנו...
נכון, אבל...
בסוף ברדיו כן מכנים את זה מרן ואת זה לא מרן, זאת אומרת, בסוף הרדיו כן הולך אחרי איזשהו קו מסוים.
אני חושב שכל שדרת גדולי ישראל הזקנים לאורך כל דורותיהם זכו לפחות ברדיו לכינוי מרן, בלי קשר לדורתנו האישיות ומי הם רבותינו האישיים.
כי גדול ממרן שמו.
ואנחנו לא מגדירים ולא מכריזים ולא מחקירים, העיסוק בזה הוא, הוא דעתי מוזיל את הערך הגדול הזה. גדולי ישראל הם בשרשרת הדורות.
אבל אבי, בוא נהיה גדולים ולא נתייחס ספציפית, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מועצת החכמים שאתה מכיר אותה היטב. היו לנו, היה לנו את החכם עובדיה ואת החכם שלום, כולם, זה היה אוטומט. עכשיו אנחנו רואים סוג של הנהגה יותר קולקטיבית. אתה רואה היום איזה אברך ספרדי שיש לו בעיה, אז אתה נכנס דווקא לאחד מהם, אני לא רואה את זה, ולכן אני מתקבל הרושם יותר בשעס של הנהגה קולקטיבית.
אז בוא, אם אתה רוצה לדבר על זה בדקה, אז אני אגיד לך שאברך ספרדי, בדרך כלל, יש לו את הרב האישי שלו, שאיתו מתייעץ, זה יכול להיות הראש ישיבה שלו, זה יכול להיות איזה רב גדול, שאליו הוא נוסע כדי להתייעץ ברמה הפרטנית והאישית. יש הבדל בין הרב הזה לבין ההנהגה הציבורית. כי גם אנשים שלמדו בתפרח, ומחר יש להם איזשהו סוגיה, והם יכנסו למרן לרב פילץ לשאלה אישית. עדיין, ביניהם, רב גרשון אדלשטיין, היה גדול הדור המובהק. זה לא סותר האחד את השני. זה בדיוק אותו דבר גם בציבור הספרדי. זה שעכשיו מועצת חכמי התורה מנהיגה את הכלל, את המפלגה שנקראת ש"ס, את מערכת רשת החינוך של ש"ס, את כל מפעלותיה של המפלגה, לא מחייב אותי כאברך ספרדי. עכשיו מיד אני עוזב את מורי ורבי המובהק שהייתי הולך אליו עד היום, ואני נכנס למישהו אחר.
ונראה שהולכים למודל כזה אולי גם בדגל התורה. יעקב, בצלאל, אני רוצה לחזור איתך להלוויה עצמה. אתה יודע,
אני אגב חותם על כל מה שאבי אמר בעניין של גדולים ומנהיגים.
בבקשה, כן, בבקשה.
לא, אני רק אומר, אני מצטרף לכל מילה שהוא אמר. כן, התחלת לשאול על הלוויה.
אני רוצה לחזור להלוויה עצמה, ואתה יודע, בסוף, כשמשדרים את הלוויות ואת הרגעים, רגעי ההוד האלה, אבל לכל גודל בישראל יש משהו שונה, מה הפעם תפס אותך השבוע הזה, אחרי הסתלקותו של רבי גרשון?
הלוויות כמעט כולן אותן לוויות, ההספדים כל פעם במקום אחר, מספידים אחרים, זה בסדר, כל גדול ומי שמספיד אותו, וצורת הלוויה והכל. אני כן רוצה לדבר משהו טכני בלוויה, על הלוויה הזו, וגם כהפקת לקחים מלוויות קודמות ואירועים קודמים. כולם מכירים איך נראים לוויות בשנים האחרונות, עם הרבה כוחות משטרה, וכל פעם מחדש, כן שוטרות, לא שוטרות, וכל הדברים האלה. אנחנו אחרי אסון בלוויה של מרן הרב ווזנר לפני כמה שנים, אנחנו אחרי אסון מירון, ואחרי אסון מירון גם קם מה שמכונה מנהלת הפרויקטור, ומירון נראתה השנה כפי שהיא נראתה.
מציע להקים פרויקטור לוויות?
אני מציע להקים גוף אזרחי, לא צריך לעלות הרבה מדי כסף, אבל זה כסף שיכול לפעמים לא להיות בשימוש בכלל כל השנה, אם אין לוויה המונית באותה שנה, להקים גוף אזרחי שכולל בו את הכל, מהפקה של הגברות, כי בלוויה הזו השבוע היו מערכות הגברה שלא פעלו בכלל, ועוד הרבה דברים, ומאבטחים, מיומנים, שיתפלו בכל מה שצריך.
יש חברה קדישה, אתה מציע חברה קדישה.
משהו כזה, עם פרויקטור או איזשהו מפיק על חרדי, שכל האנשים שם הם דתיים וחרדים, השוטרים במעטפת, השוטרים בסיפור של התחבורה מחוץ לעיר הגדולה, לא משנה אם זה ירושלים או בני ברק.
פרוטוקול, פשוט נכתוב פרוטוקול.
זה לא רק פרוטוקול, אבי, זה לא רק פרוטוקול, זה גם כוחות מיומנים למקרה הצורך של לוויה, שיש מפיק שיודע שברגע שגדול בישראל נפטר, כל הכוחות האלה מוזקים מיד, סוג של בור למילואים, הם יקבלו על זה כסף, רשות מקומית שלהם, ממשלה, לא משנה מי, אבל להקים פה את הגוף הזה,
מה יקרה? אז חיים מצוינת. אבל ברגע שיהיה פה גוף עם תקציבים והכל, אז יש שאלה למי הוא שייך. זה יכול להיות שהשר לענייני ירושלים ומירון.
אני מציע שמאיר פרוש, כשר למורשת ישראל, כתיק הכותרת של המשרד שלו, שימנה איזשהו משהו בעניין הזה. שוב, זה גוף שלא אמור לתפקד. הוא אמור רק לעשות אימונים מסוימים לאותה קבוצה. סטנדביי בלבד. יכול להיות שנה בלי לוויה, בעזרת השם יבוא משיח, אבל חייב להיות מוכן דבר כזה. תאמינו לי, הלוויות ייראו אחרת בכל המובנים, גם מבחינת הסדר, הארגון, ההבטחה, כל מה שמסביב לזה, עם כוחות משטרה בהתאם לצורך, בצורה מצומצמת, אבל אנחנו יודעים לעשות אירועים לבד. גם אירועים משמחים ולצערנו, גם באירועים של אבל.
אז בתקווה שלא לא נזדקק לכך, אני רוצה להודות לכם, בצלאל כאן, אבי מימרן, שהצטרפתם אלינו הפעם כמרואיינים.
בשורות טובות ושבת שלום. בשורות טובות,
רק בשמחות. שבת שלום.
להתראות, בשורות טובות.
פרסומות, יישארו עמנו.
חזרנו מהפרסומות, אנחנו כעת עם יושב ראש איגוד הטאטים, הרב אורדכה יעקובזון, ערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב מצוין.
אתה היית, בוא נאמר, דיברנו כאן בפתיח על כל הסיפור של מתווה בלז בשעתו, ואתה היית שם בתוך החדר, בוא עכשיו כבר אפשר לספר, מה באמת גרם אז לרב גרשון, למרן רב גרשון אדלשטיין, להתעקש ככה בניגוד לאופיו, ולהגיד בשום פנים באופן, גם אם לא תהיה קואליציה ולא יהיה רוב לימין, אנחנו לא נסכים שישנו כיו זה בתוך תלמודי התורה.
דבר ראשון, אני באמת רוצה לפתוח באבידה הגדולה, אבידה לכל עם ישראל, אבל אבידה הגדולה והתומה לתלמודי תורה. רב גרשון אדלשטיין נשא אותנו על לוח ליבו, היה קרוב מאוד לכל צורכי תלמודי התורה, למנהלים, להורים, למלמדים. אבידה שאי אפשר לתאר עד כמה היא, ושם יעזור, מקווים... בעזרת השם שנזכה הלאה לקבל הנחיות מגדולי ישראל.
אני רוצה לחזור למה שדיברנו על הנושא הזה שאבי דיבר על מתווה בלז. תראה, זה ברור שבלז הם אוטונומיים לקבוע לעצמם, אבל מרן רב גרשון חשש שזה יזלוג גם לתלמודי תורה אחרים שיתפתו ללמד קצת לימודי ליבה ולקבל יותר תקציב. אתה חושב שבאמת אם מתווה בלז היה מתקבל, אז היו עוד תלמודי תורה מצטרפים לזה?
מוסדות הפטור מאז ומעולם היו תחת פיקוח של גדולי ישראל, הם ידעו ויודעים בכל רגע מה נעשה בתוך התלמודי תורה. המתווה של בלז היה גורם לזה שהיו מצטרפים למוסדות הפטור הרבה הרבה מוסדות, שאין בינם לבין מוסדות הפטור והצורך שלהם למוסדות פטור שום קשר, וזה הדבר המרכזי שגרם להתנגדות של רב גרשון אדלשטיין.
לא הבנתי את המשפט הזה, מה פה שהיו מצטרפים למוסדות הפטור?
הרי יש עוד מוסדות שיכולים להצטרף למוסדות פטור, זה לא צריך להיות דווקא מוסד חרדי של מיינסטרים, זה יכול להיות גם מוסדות בסגנון אחר, רק הנושא התקציבי גורם למוסדות אחרים ללכת לאפיקים אחרים. ברגע שמוסדות הפטור יהיו אטרקטיביים,
כמו מוכר שאינו רשמי, שמצטרפים אליו גם מוסדות שהם לא יודעים אפילו.
מה רע בזה? מה רע בזה שהצטרפו עוד למוסדות הפטור? העוגה תתחלק ליותר אנשים?
לא, זה ממש לא, זה לא נושא תקציבי בכלל. מוסדות הפטור זה משהו מאוד מאוד רגיש, ההתנהלות מול המדינה, מול משרד החינוך, על מה יש פיקוח, על מה אין פיקוח. מה משרד החינוך יכול להתערב בנושאים הפדגוגיים ומה הוא רחוק משם, ולפתוח את זה לכל דורש, עד היום אין לו שום עניין במוסדות פטור, בגלל שהנושא אצלו, הבעיה שלו היא לא חינוכית, פדגוגית, רוחנית, אלא העניין שלו הוא כלכלי, ואז חלק מוסדות הפטור יסכימו לדברים מסוימים וחלק מהם לא, אז אפשר לומר שכל נושא מוסדות הפטור יסתיים בנקודה הזאת.
אני יודע שעד היום, שעד היום לא דיברת על מה שהיה, אז כאן ככה עשינו שיחה מקדימה, ואמרנו שזה בעצם מורשתו. מה שמעניין, הרי הוא הכיר את עולם התורה, את הישיבות, את החיידרים גם, כי הוא היה ראש ישיבה. 70 שנה הוא מסר שיעורים, אבל כאן, כשהוא היה צריך להגיע להכרעה בנושא הזה, אז הוא קרא אליו אתכם, ושאל מה תהיה המשמעות, ובירר, וביקש גם מהצד של בלז, שמישהו יגיע אליו. אם אתה יכול לתאר על ההתנהלות הזאת בתוך החדר, ומה שאנחנו כאן קינינו גם בפתיח, את הדרישה, החקירה, הליבון, וגם האימות של הנתונים. אני הבנתי שיהיו דברים שאתם אמרתם לו, והוא הלך ואחר כך הצליב מידע עם גורם אחר. אם אתה יכול לתאר ככה מאחורי הקלעים, לספר מה היה שם.
לרב גרשון אדלשטיין היה חשוב מאוד מאוד לדעת, מה זה יגרום לשינויים פדגוגיים בתוך הכיתה. זאת אומרת, אם הדרישה של משרד החינוך הייתה רק שמה ובעלה, הפרוסדורים של בתי ספר של תלמודי תורה היו משתנים, אז זה לא נכנס לדלת הכיתה, זה בסדר, כן אני אומר את זה לשם הדוגמה, אבל כל דבר שנכנס לכיתה, שמשנה את ספרי הלימוד, שמשנה את הפיקוח, שמשנה את אפילו ירפילי במידה מסוימת את האופי של המלמדים, ברגע שהוא הבין שזה יכול להגיע למצב כזה ולמקום הזה, הוא יצא למלחמת חורמה במקווה הזה, גם במחיר של פיצול מאגודת ישראל. היה לו מאוד מאוד חשוב לדעת האם המתווה הזה מוביל לשינוי שהוא רק שינוי תקציבי או מבני בתוך התלמודי תורה, או שינוי שנוגע כאן מה שקורה בתוך הכיתה מול התלמידים.
אני הייתי רוצה להבין רגע קצת בנושא הזה של לימודי ליבה. מדוע לתלמודי תורה שממצאים במסגרת החינוך העצמאי יש מחויבות והם צריכים ללמוד 100% ליבה, ומוסדות הפטור כמעט פטורים מזה לגמרי. אתה יכול לראות שתי מוסדות באותו רחוב, שני מהמחלסים פחות או יותר אותו סוג. רק אחד שייך לחינוך העצמאי, ואחד הוא נקרא מוסד פטור, באחד מלמדים 100%, באחד לא מלמדים שום דבר. מה בעצם מה ההבדל?
למה, אתה שואל למה מוזות הפטור שונים מהמוזות של החינוך העצמי גם אצל הבנים?
אני מתכוון בתלמודי התורה, אני לא מדבר על בנות שזה סיפור אחר לגמרי. אני שואל למה תלמוד תורה בנים במסגרת
החינוך ראשון, העצמי
מלמד 100%, ואתם אומרים אנחנו לא נלמד כלום.
אז אני אגיד לך, דבר ראשון זה לא שלא מלמדים כלום, זה לא נכון, מלמדים 55% ליבה, מלמדים עברית וחשבון, ומקדיסים...
אבל אנגלית בכלל לא.
לכל. נכון. עכשיו, ההבדל בינינו לבין התלמודי תורה של הבנים, של החינוך העצמאי, רוב התלמודי תורה של החינוך העצמאי זו אוכלוסייה שונה לחלוטין מהאוכלוסייה שמגיעה לחיידר, למוסד פטור. מוסד פטור זה המיינסטרים, זה בני האברכים, זה בני התורה. שוב, החינוך העצמאי, אני לא רוצה לומר את זה באופן גורף, כי זה לא לגמרי ב-100% ככה, אבל רוב התלמודי תורה, או לא יודע אם רוב, אבל חלק גדול מהם גם קירוב, ואוכלוסייה שונה, ומראש פונים לאוכלוסייה שונה. השאלה היא לא, אין פה השוואה בין...
אני מכיר למשל תלמוד תורה אחד בביתר, עכשיו אולי טוב ביותר, נתאם מאיר, שייכים לחינוך עצמאי, ורסמית הם מלמדים 100%, לא יודע כמה בפועל, אבל רסמית כן, כך שהחלוקה שלך בין סוגים שונים לא תמיד עובדת.
נכון, אמרתי שזה לא ב-100% ככה, יש דברים היסטוריים שהיו בעבר ונשארו, אבל שוב, אני גם לא דובר של החינוך העצמאי, אז אני לא יכול לייצג אותם ולהגיד...
אז אם, אתה יודע מה, אם נפנה אולי אליך את השאלה, אני חושב שלזה יעקב מתכוון, ואני אגיד, אתה משפחת יעקב זון זה... משפחה של דור של מחנכים, אתה גם חתנו של הרב שלום קרנוביץ, שהיה אחד ממקורביו של הרב שח, הראש אישי וגם. הורים שואלים, אנחנו הכל מבינים, חשבון אפשר להשלים, לומדים בעצימות נמוכה, אבל למה שהילד שלנו לא ידע ABC? מה האסון הגדול? וזה בעצם מה ששאל האדמור מבלז. ולזה עד היום אני לא שמעתי תשובה, חוץ מאשר הולכים אחרי מה שמורים לנו גדולי התורה. אתה יכול לתת תשובה שהיא מעבר לתשובה הזאת? או שהיא מסבירה יותר את התשובה הזאת?
דבר ראשון, תשובה מצוינת. ובאמת, גדולי ישראל יודעים את השיקולים, גם את השיקולים של מה יהיה בהמשך, אם לא יהיה מספיק תעסוקה במדינת ישראל, והאברכים לא יצאו לעבוד, כי הם לא יודעים ליבה. שגדולי ישראל עושים את השיקולים האלה, הם מכירים אותם והם יודעים, והם עדיין מכריעים מה לומדים ומה לא לומדים בחיידרים. אם יותר להיכנס לעומק של העניין, יש לזה כמה וכמה סיבות שהמרכזית בהם מסיבה היסטורית, שבירושלים בזמנו של רבי זוננפלד החרימו את המוסדות שהכניסו לימודי שפה זרה, כדי למנוע מהם להיכנס לתוך ירושלים, ואין שינוי. זאת אומרת, היום בחיידרים לומדים את מה ששמואל סלנט קבע שילמדו בעץ חיים, כשהקימו את עץ חיים לפני 100 שנה. כמעט ולא היה שינוי בתכנים של הלמידה, זאת אומרת, כמובן שהספרים השתנו מאז, אבל התכנים שבספרים כמעט ולא השתנו. לא משנים, וחשוב לדעת שלא משנים זה לטוב ולרע. זאת אומרת, גם כשעכשיו בדיונים על התקציב, נכנסנו לרבי גרשנלשן ושאלנו, האם אפשר להצטרף לאופק חדש? גם כן, למרות שזה היה יכול לפתור בעיות כלכליות מאוד קשות שיש לחיידרים, רבי גרשנלשן אמר שלא משנים, זה יכול לגרום לשינוי, ולא נכנסים לאופק חדש. זאת אומרת, אין שינוי, זה לכל הכיוונים.
למרות שהמלמדים היו אמורים לקבל יותר, תראה, זמננו קצר, אז אני רוצה לסיים איתך בעוד נושא, הרי אנחנו ראינו אצלו שהוא גם מול המנהלים אומר, תשקלו קודם כל לטובת הילד. ואני רוצה לדבר איתך לטובת ההורים, זה נושא שהעלינו כאן כמה פעמים, בעיקר לאור התקציב האחרון. האם ההורים גם כן יראו את ההטבה בשכר הלימוד, זאת אומרת, את ההטבה התקציבית, גם ברמת ההורה, בהפחתת שכר לימוד, מה העמדה שלך כיושב ראש איגוד הטאטים?
אני שמח שאתה שואל אותי על זה, כי כבר יש כותרות בעיתונים שמחר בבוקר יורד השכר לימוד ועולה השכר מלמדים. כמובן שכל מנהל וכולנו שואפים, ובשביל זה גם עבדנו קשה בחודשים האחרונים, כדי להעוד את התקציב של מוסדות הפטור, כדי שבאמת יהיה אפשר להעלות שכר מלמדים, ואני אגיד לך, זה לא רק אינטרס להעלות שכר מלמדים, כדי שהמלמדים יקבלו משכורות יותר נמוכות, פשוט היום יש תחרות קשה מאוד
אתה מדגיש להעלות שכר מלמדים, אבל אתה מתעלם מהנושא של הורדת שכר לימוד להורים.
אני אדבר מיד גם על השכר לימוד של ההורים, אבל אני אומר, פה יש אינטרס מאוד מאוד גדול למנהלים, להעלות שכר מלמדים, כי יש תחרות קשה, כל מלמד טוב, מציעים לו עבודה גם כן בחינוך העצמאי, ובחדרים שיכולים לשלם שכר יותר גבוה, וקשה להשיג מלמדים טובים בלי לשלם שכר טוב. ולכן זה קודם במובן מסוים להורדת שכר לימוד, כי גם להורים יש אינטרס שהם מלמדים כמה שיותר טובים בחדורים, ושלא ילכו ללמד במקומות שמציעים להם יותר כסף ויעזבו את מוסדות הפטור, את החיידרים. לגבי הורדת שכר לימוד, כמובן שהכי טוב היה אם זה היה אפשר מי לשלם בכלל שכר לימוד, זה היה הדבר המועדף, ואנחנו חותרים לשם ושואפים לשם, וכמו שאמרתי, עבדנו קשה בשביל זה בחודשים האחרונים כדי שזה יקרה, אבל חשוב מאוד מאוד לשים כוכבית חשובה מאוד בנושא הזה. יש כבר כותרות וציפייה שהנה עוד רגע מתחילה שנת הלימודים הבאה, ושכר הלימוד ירד באופן דרסטי, וצריך לדעת שתקציב המדינה, למרות שהוא עבר ולמרות ש... אפשר לומר שהוא חפל התקציב של החיידרים, אבל החיידרים עוד לא מקבלים את התקציב בחודשים הקרובים. לא, זה לא דבר שמתחילה שנת לימודים והתקציב הולך להגיע. זה מורכב מהרבה הרבה סעיפים, הרבה הרבה קריטריונים שצריך עוד לגבש, מנגנונים להעברת התשלומים עבור הסעיפים האלה. אני רק אתן דוגמה, הקציבו בסביבות ה-60 או 70 מיליון שקל עבור תוכנית גפן, שמוסדות הפטור הצטרפו לתוכנית הזאת. כדי לקבל את התקציב של התוכנית הזאת, צריך לשנות החלטת ממשלה. היום יש החלטת ממשלה שרק מוסדות שעושים ממבחני מיצב וקבלים את התקציב הזה. בשביל להעביר את החלטת הממשלה, שהאוצר מתנגד לה בתוקף, אני לא רואה זה קורה בחודשים הקרובים של תחילת שנת הלימודים, זה יכול לקחת גם שנה שלמה עד שדבר כזה יעבור. שוב, יש לנו חברי כנסת מצוינים שדואגים לזה, אבל זה לא אירוע פשוט. זה דוגמה קטנה מתוך חלק מהסעיפים שנמצאים.
אז אם נרצה לסכם את זה, כי אנחנו חייבים לסיים, בוא נאמר כך, אתה אומר שמבחינת העדיפויות זה קודם להעלות את שכר המלמדים, ואחר כך להוריד את שכר הלימוד של ההורים, אתה אומר אנחנו כמנהלים מחויבים לזה, וזו בשורה לשמוע את זה מיושב ראש איגוד התתים, אבל חבר'ה חכו בסבלנות, אנחנו עדיין לא רואים את הכסף בחשבון מכל אותם הבטחות. אל תצפו שזה יהיה מחר בבוקר.
איך אומרים, קודם כל נצוד את הדוב, אחר כך נחלק את האור
שלו. ובוא נגיד שעברתם שנתיים קשות, כן? זה לא
שהלכתם
לטיול בינתיים.
לא, לא, זה חשוב לדעת, יש מנהלים שמתמודדים עם קשיים כלכליים אדירים. אני לא מדבר על כסף, נמצאים בסחירויות, או שהרשויות המקומיות שלהם אפילו לא חושבות לעזור להם. אבל גם אלה שנמצאים במצב הכלכלי יותר מבוסס, התוספות התקציביות, לא הולכות להגיע בקלות בזמן הקרוב. הרב יעקב,
אני חושב שמיצינו את הנושא הזה וזמננו אותם, תודה רבה לך.
והחכמת אותנו גם עם הסיפורים
בתוך החדר. כשיגיע כסף תספרו לנו.
תודה רבה. אתה יודע מה, כשיגיע הכסף נדבר כאן שוב.
בדיוק.
תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. נכון שאנחנו כולנו באווירת הסתלקותו של רב גרשון, וגם את התורים שלנו הקדשנו לזה, אבל הייתה גם פוליטיקה השבוע, ובואו נדבר קצת בשביל המאזינים שלנו על הפוליטיקה שרצה והרפורמה המשפטית שחוזרת או לא חוזרת. יש לנו כאן דדליין של הוועדה לבחירת שופטים, והאופוזיציה דורשת שיש שם נציג אופוזיציה שעוד לא ברור מי הוא יהיה בגלל המאבק בין יש עתיד למחנה הממלכתי. אבל אני רוצה לקפוץ איתך למה שהיה במליאה השבוע, ההתנצחות בין שר המשפטים לשעבר גדעון סער לבין יריב לוין. איך סער אמר ללוין? לך תתאשפז.
זה בדיוק נגעת בנקודה שרציתי להרחיב עליה. תראה, אנחנו נמצאים במעבר חריף מהדיון על דמותו של רב גרשון לבין הפוליטיקה השוטפת, הקוצפת הזאת. וזה בדיוק ההבדל. אצלנו החרדים, אני לא אומר שאנחנו כולנו ממדיני נפש כמו גדולי התורה, אבל משהו למדנו, אצלנו זה גם הולך אחרת. אני לא שמעתי חבר כנסת חרדי אחד אומר לחבר שלו, לך תתאשפז. גם בימים הקשים ביותר של המחלוקות, בתפשין, ממתא.
צ'אושסקו, אתה זוכר את צ'אושסקו של רביץ?
כן.
על ליצמן, אבל זה היה באומו.
זה המקסימום, זה צ'אושסקו.
כן, צ'אושסקו.
להגיד לי, מישהו לך תתאשפז? זה מעיד על הרדידות, השיח, הבהמיות שה...
ועוד למי שנחשב דווקא ממאלה ש... אתה יודע, מאלה שנחשבים לדמויות שהן דמויות נורמליות, נורמליות, דמויות שמדברות בשפה יפה בפוליטיקה. יש לך עוד כאלה בכלל עם שפת ביבים.
כן.
אבל לוין, אגב, לוין למשל, אם אתה מביא על מישהו שדיבורו נאה, אז לוין אף פעם לא תשמע אותו מדבר ככה. לא משנה, הוא יכול להיות.
אבל גם גדעון סער, אבל אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, מי שהתנהגותו, התנהגות ביבים, יכול להיות שגם השפה שלו היא כזאת, ובזאת נעצור. תראה, זה ביטוי מאוד מאוד לא יפה, לא יודע למה יריב לוין קיבל אותו, כנראה שהוא נגע לגדעון סער באיזושהי נקודה רגישה, הוא הרגיז אותו מאוד, אתה יודע על מה מדובר?
הוא הרגיז אותו מאוד, בגלל שתשמע, זה התחיל עם זה שגדעון סער קידם הצעת חוק, בניגוד למה שסוכם בבית הנשיא, שלא מקדמים הצעות חוק. ואני רוצה כאן לשאול אותך, האם מאחורי כלל נוצר רושם שבני גנץ מבין, וגדעון סער עוזר לו בזה, אני לא יודע מי עוזר למי שם, שכדי לשמור על הדומיננטיות מול יאיר לפיד, הוא צריך שיקרו שני דברים. א', שלא יהיה שום הסדר, כי אם יהיה הסדר, הרחוב ישתה אותו. דבר שני, שהוא לא יהיה זה שאשם בכך שזה תורפד. לכן הוא עושה קולות שהוא מוכן ללכת להסדר, אבל פתאום גדעון סער שולף איזושהי הצעת חוק, ואחר כך מושך אותה כדי להכיר את האווירה, ומפוצץ את לוין שנופן למלכודת, כדי בוא נגיד, לוודא שלא תהיה פה שום הבנה מאחורי הקלעים. אתה מסכים איתי עם הניתוח הזה?
כן, אני אוסיף עוד הרכיב. תראה, שם המשחק הוא מי
פוצץ השיחות. תלמתי באלגנטיות מהשאלה שלך.
בדיוק. שם המשחק זה מי פוצץ השיחות. הרי ברור שלא יצא מהם שום דבר. גם האופוזיציה, אם רוצה להסכים, היא לא יכולה, כי הספסוף בתל אביב יבוא להפגין למול הבית. אלה ג'יהאדיסטים שלא רוצים שום דבר חוץ מאשר לשנות את פני המדינה באופן טוטלי. יבטלו את הרפורמה, הם יפגינו על משהו אחר. לפיד וגנץ רועדים מהם, אבל שר מספיק מתוחכם, כמו שאמרת, לנסות לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מצד אחד, להיות כאילו ממלכתי ונהל את השיחות, מצד שני, לדאוג שלא יוצא מהם, לא יוצא מהם שום דבר. ולוין גם מרגיש במלכודת. עכשיו שים לשר מוליך את הקואליציה ואת נתניהו לתוך מלכודת. מה הוא אומר? אנחנו נדבר על השיחות והכל, אבל בינתיים תיתנו לנו נציג אחד בוועדה לבחירת שופטים. נתניהו לא רוצה להבין שברגע שיקבלו את הדרישה של האופוזיציה, אין לו שום שוט נגדם. יש להם בוועדה הנוכחית, יש להם נציג, מה פתאום שיוותרו במשהו? לוין מבין את התרגיל הזה, והוא מנסה לשכנע נתניהו, אבל נתניהו, אבי, הראש שלו לא נמצא פה, הוא נמצא בוושינגטון, הוא נמצא בסעודיה.
אני חושב שהוא איבד עניין. הוא מבין עניין. שזה גרם לו נזק, הוא כועס על לוין שזו הדרך שלו, הוא כעס על לוין גם השבוע שהוא נגרר לגדעון סער, ותשמע, אם הוא היה יותר חכם, הוא היה פשוט, או שהוא היה עונה באיזשהו משפט תוקצני, אבל לא ככה מתפרץ עליו. בגלל שבסוף, תדע, הוא הורס לנתניהו את כל הניסיון, לבנות כאן איזשהו כנס של השפיות. והוא בית עניין, הראש שלו במקומות אחרים. יעקב, טוב, אנחנו לא חשים לי באוזניה שאנחנו צריכים לסיים, אז אנחנו אומר תודה רבה לעושים במלאכה. לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד, אולפן בני ברק, אולפני ירושלים, רחובות. איזה שיר אתה בוחר לסיום?
אנחנו צריכים לבחור שיר שמבטא גם קצת את האבל של היום.
אחת שאלתי, שיר מושלם.
שיר מגדיר ומושלם. גם כן לאישיותו של רב גרשון, זכר צדיק לברכה.
ועוד של שלמה קרליבך, אוה. פסח בחירה מושלמת, אנחנו נאמר תודה רבה ושבת שלום, ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. אחת שאלתי מאת השם אותה בקש אותה בקש ושבתי
תעזרו לכולכם. Yeah.